שאין כן בלעדי הידיעה האמיתית הכללית, הרי כל דבר מן התורה הוא עניין מיוחד בשני עצמו, וזה מטיל שיבוש במשרד הקלט התורה ומונע מעבודת אהבה ומדבר. היה להם כבר השם צו וצו קו לקו, כי צריך שיהיו דברי תורה נקראים לחוצה אחת ומצווה.
אם אנחנו מתחילים מהסוף, אנחנו רואים שהנביא מוכיח את עם ישראל על זה שדבר השם היה להם צו לצו, קו לקו, כלומר כל דבר כאילו עומד בפני עצמו, בלי שרואים את החיבור הכולל, בלי שרואים את התוכנית הכוללת. אנחנו רואים שיש בזה חיסרון. זאת אומרת, זה לא ראוי שאנחנו נתבונן בתורה רק מן ההיבט הפרטי של כל פרט ופרט, אלא מתוך הראייה הכוללת אנחנו נסתכל על פרטים. פירושו של דבר שכל מה שאנחנו הסברנו עד היום הזה בקשר לתורה, שכל דבר ודבר של תורה זה בחינת הערה שהיא יורדת אלינו ממרומי מרומים, צמצום אחר צמצום, צמצום אחר צמצום, אבל סך הכל התורה היא אור השם, אנוכי נפשי כתבית, אנוכי נפשי כתבית יהבית, כמו שאומרת הגמרא מסכת שבת. וכשאנחנו עוסקים בתורה, אז אנחנו בכל פרט ופרט אנחנו מתחברים לאור השם שבפנים. אז אנחנו צריכים אחרי הידיעה היסודית הזאת להרחיב את המבט ולא לחשוב רק על כל פרט ופרט כפי שהוא כאילו עומד בפני עצמו, אלא אחרי שאנחנו יודעים את הידיעה העקרונית הזאת על הפרט, עכשיו מכאן ואילך אנחנו צריכים עכשיו להכליל את הידיעה לידיעה שהיא כוללת את כל התורה. כלומר, התגלות השם בעולם, לא פרט בהתגלות השם, אלא התגלות השם בעולם, במלוא העולם, היא מתגלה בכל התורה כולה. בלשון אחרת, בסדר החיים שהתורה מייעדת לעם ישראל במצב השלם, שיש מקדש ויש כהונה ולוויה וישראל, ויש סדר עבודה קבוע, תמידי, ויש סנהדרין, ויש סדרי משפט, ויש סדרי טהרה בסדר טהרות, ויש סדר קודשים בסדר הקרבת הקורבנות, ויש סדר זרעים בחיי החקלאות באומה הישראלית, ויש סדר נשים במשפחה הישראלית, ויש סדר נזיקין בין אדם וחבר, וכל התוכנית הכוללת הזאת, כשישראל נמצאים בארץ ישראל, כאן מקומה של התורה, מה שאנחנו שומרים תורה בחוץ לארץ, זה הציבור הציונים, זה מזכרות כאלה, שלא נשכוח את התורה, אבל כאן זה המקום של השעת השכינה, ארץ השנה, השם לוקח הבא משית שנה עד אחרי שנה, והתוכנית האלוקית הזאת, התגלות שם השם במציאות, המצטמצם, מצטמצם, מצטמצמת, עד שהיא מתגלה באותיות ובדרכי חיים של הלכה, זה ניתן לישראל כדי שהם יגשימו ויוצאים מהכוח על הפועל את העניין הגדול הזה. זה עניינה של התורה. ככה צריך תמיד להסתכל. ומתוך זה, עכשיו אנחנו עוסקים במסכת קידושין. ומתוך שזה עוסק בצדדים האלה של סדר נשים שבהם איש מקדש. ומתוך מסכת קידושין עוסקים עכשיו בפרק הראשון ובסוגיה הראשונה של מניין לנו שכך וכך. שאפשר לקדש בכסף ובשטר ובביה וכן הלאה. מפעם לפעם צריך לחזור על התוכנית הכללית הזאת ומתוכה לעסוק במה שאנחנו עוסקים עכשיו. ככה אומר הרב, ההתעלמות מהתוכנית הזאת היא יוצרת לנו מצב של צו לצו, קו לקו, זה פה זה שם, אנחנו לא רואים את התוכנית הכוללת, וזה נותן את אותותיו אחר כך בכל העמדה שלנו ביחס לתורה ולמצוות. זה שייך בעצם לפרק שלמדנו במוסר הקודש על הכללות, יסוד הכללות. תפיסת שם שמיים היא כוללת, זה עולם ומלואו, ריבונו של עולם ברא עולם ומלואו, לא ברא רק אותי, ואני עכשיו באופן פרטי עומד מול השם ומערכת התורה והמצוות ביחס אליי, זה אני וריבונו של עולם. זה נכון שזה ככה, אבל זה חלק מעניין גדול מאוד. ריבונו של עולם בישראל, ריבונו של עולם בעולם, ריבונו של עולם בהוויה, ואני חלק מזה, ואני מתחבר עם חלקי בעניין הזה, ואסור לי להסיח את הדעת מזה שיש תוכנית כללית גדולה עליונה, ואני חלק ממנה. זה לא בא למחוק אותי, ולא בא למחוק את הפרטים, אלא בא ליצור את היחס הנכון, את הפרופורציה הנכונה בין הפרט והכלל. זה מה שהרב אומר פה בעצם. עיקר הידיעה, כן, הרי יש עניין של מצוות ידיעת התורה, לדעת את כל התורה. זה דבר ש... יש עניין של מצוות לימוד תורה, יש מצוות ידיעת התורה. יש הרבה פוסקים שאומרים שני דברים. הר"ן אומר את זה, הרב ישראל מברר את זה בארץ חמדה, אני חושב, במצוות לימוד תורה. מברר את השיטות שיש בעניין הזה. השורה התחתונה שיש שני מצוות, מצוות לימוד תורה, מצוות ידיעת התורה. מצוות לימוד תורה מקיימים בכל לימוד שלא יהיה. אפילו תלמד אותה משנה כל ימי חייך ותחזור עליה ותחזור עליה בלי סוף. קיימת מצוות לימוד תורה. מצוות ידיעת התורה היא ללמוד תורה מתוך מגמה שתדע את כל התורה כולה. כל התורה כולה. מקרא, משנה, גמרא. אתה רוצה יותר? טור, בית יוסף, שולחן ערוך, מדרשי הלכה, ספר, ספר מחילתא, מדרשים. לדעת את כל התורה כולה. אז מי שקשה לו יעשה את זה דרך קצרה, אומר בעל שולחן ערוך הרב. מה זה נקרא דרך קצרה? ש"ס עם רש"י ראש, ככה אומר. אז זה בקיצור כזה. אבל ולחזור 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 ולדעת, לא לעבור על זה, לדעת את זה, ולחזור ולחזור כל ימיך ועמוד וחזור קי. הגמרא במסכת ברכות אומרת שכל תכליתו של הלימוד זה כדי שנוכל לחזור, ככה היא אומרת. זה פשט הכתובים, הגמרא אומר, כתוב ולימדתם אותם את בניכם לדבר בה. למה אתה מלמד את הילדים? כדי שיוכלו לדבר בדברי תורה. זאת אומרת, המצב האידיאלי זה שמדברים בדברי תורה, שחוזרים וחוזרים וחוזרים כל הזמן בדברי תורה. אז זה קשה אולי בהתחלה למי שהזמן לא מורגל, ולימוד זה כאילו נראה עול כבד, אבל מי שכבר מורגל, אני אומר לכם, זה תאווה, תאווה להלפג, לגרוס ולהגיד, ולהגיד דברי תורה ועוד ולומר, ואיך כתוב, זה גרסתי, גרסה נפשי לתאווה משפטי צדקך, ככה דוד אומר, שאלו אותו, גרסה נפשי לתאווה, איזה כיף. כן.
מי קרא מה זה כל התורה?
מה?
למה כל שאר הספרים זה לא כל התורה?
כי אנחנו צריכים להגביל, כל הספרים זה כל התורה, בלי ספק. אבל בזה כבר כל, אתה צריך, אם אתה אומר שיש מצווה לדעת את התורה, אז אתה צריך לצמצם באופן כזה שזה בר ביצוע. אם אתה תגיד כל מה שנכתב, אפילו משה רבנו לא ידע את כל מה שנכתב. יש מראה שאומרת שקדוש ברוך הוא הראה לו את הדורות, הראה לו את רבי עקיבא, אז תראה לי את הישיבה שלו, תניס אותו לישיבה של רבי עקיבא, לא יודעים מה הם לומדים. עד שאמרו לו כל הלכה למשה מסיני. זאת אומרת שהאחרונים, ככל שמתוך האחרונים, הם מוציאים מתוך הכללים של הראשונים עוד ועוד ועוד ועוד, ויש מצב שהראשון ישמע את מה שהוציאו מתורתו, הוא לא יראה את הקשר במבט ראשון, עד שיבין בעצם הכל זה פרטים של אותם כללים. אז אנחנו צריכים לתחום את זה באיזה דרך, וזה הצמצום הזה. אבל הנה החינם, מי שיש לו כישרון גדול ילמד יותר. עכשיו, על זה צריך להוסיף שנייה, שעל זה אמרו חכמים, לא עליך המלאכה לגמור. והיא אתה רשאי להיבטל ממנה. שני דברים, זאת אומרת, יש לך תוכנית שאיתה אתה יכול להשיג את זה פעם, עוד 20 שנה. תלך בתוכנית הזאת, באותו רגע שאתה הולך בתוכנית הזאת, תשכח, אל תלחץ את עצמך, ואם ייכנסו בדרך כל מיני עיכובים, אז זה הכל בידי שמיים, פרנסה מת השם, אז זה לא מת השם. אבל אתה תלך בדרך שיש מצב שאתה תסיים פעם, ואם לא סיימת, עשית מצדך את ההשתדלות. אז זה אמרו חמים, לא עליך המלאכה לגמור, ואתה רשאי להיבטל. מה זאת אומרת אתה רשאי להיבטל? להיבטל מלתכנן נכון וללמוד נכון, כדי להגיע לזה. מה אתה אומר?
יכול להיות שהם צריכים לדעת תורה. יכול להיות מישהו שהוא לא יודע, כמה שנים הוא לא יזכור.
אז זה לא בידו, אבל תדע לך מי ששוקד בסופו של דבר משתנה לו גם הכישרון. תראה, אז אם הוא אנוס רחמן הפטרס, זה פשוט שהוא פטור, אבל הוא משתדל. אבל יש לנו דוגמאות מגדולי ישראל שלא היה להם כישרון, רק מכוח ההשתדלות שלהם, מכוח הרצון, ובמשך הזמן הם משתנים דברים. ממש משתנים דברים. אדם נכנס לעולמה של תורה, הוא לא יימצא ככה בסוף שנה א', ולא בשנה ב', ולא בשנה ג', כל הזמן משתנה. עשה את המאזון סוף השנה, איפה היית בהתחלה, איפה אתה. אין לי ספק שתראה שאתה שונה בהרבה דברים. אספרת לכם פעם על זה מובא בספר הזיכרון של ליטה, אני חושב, מצוטט שם, אולי אפילו הרב נרם הביא את זה, מפי מי שמוסמכים, שהנציב שהיה ראש הישיבה האחרון של וולוז'ין, הישיבה מספר אחד באירופה, גדולי עולם יצאו משם, אז הוא לא היה כישרוני, הוא לא הצליח בחיידר, עד גיל 11 היה תלמיד לא טוב, ואבא שלו לא רצה שימשיך ללמוד, שילמד להיות חיית, אבל הוא בחר ורצה, ואז נכנס לישיבה בגיל 11, ויצא אחרי 25 שנה ראש ישיבה, ושאלו אותו במה הוא זכה, אז לא שום דבר, אני רק למדתי 16 שעות ביום, וזה לא היה משנה, יום יום שישי, שבת, חג, מועד, 16, רק זה לא שום דבר, 25 שנה. והמערם שיק, תלמידו של זהו, הישות מערם שיק, תלמידו של חתם סופר, אז לא היה לו כישרון. הוא היה בוכה ומתפלל, הסידור שלו כתוב, היה רטוב מרוב דמעות, שהיה בוכה לפני השם שיחנן אותו בדעת, והוא התפתח, הפך להיות אחד מגדול הפוסקים בדור שלו, מרם שיק, שוט מרם שיק, מי לא יודע מה זה, הגאות מרם שיק בסוף השס. זה, הקדוש ברוך הוא משנה דברים, אם אדם רוצה מאוד, ולכן אתה לא יודע, אתה מתחיל, אתה לא מבין כלום, לא יודע מכמרי רבונו, אבל אתה עושה את רצון השם, אפילו בדרגתך, אפילו... ומה שעשית זה טוב, השתדלת. אתה צריך לפרנס בינתיים משפחה, ולחנך את הילד, ולעזור לאישה, והרבה דברים שהם ביטול תורה, אבל הם מוגדרים כמצווה. האדם צריך לעזור את הלימוד ולעסוק במצווה, כשאני לא יכול להתקיים על ידי אחרים. ומה יהיה עם הלימוד? עשית את רצון השם, אז בטח לא תפסיד מזה. ובזמן אחרים ללמוד, אף פעם לא גומרים את הלימוד, זה לא הישיבה, עושים ישיבה וגומרים, אין לגמור. משנים מקום, משנים בית מדרש, אבל לא מפסיקים ללמוד אף פעם. יש אנשים שאחרי הישיבה למדו פי כמה וכמה יותר מה שבישיבה. הרבה כאלה. זה אף פעם לא גומר. טוב, קצת הפלגנו, לא?
כן, בתחילה אף פעם לא יודע מה שיגיד זה, אבל כאילו, עשיתי כמו שאני צריך לאכול בישיבה ואגיד, אני אלך את הסיפה שאני חושב שאני צריך לעשות, זאת אומרת, לפי הכישרונות שלי אני אלך לעשות מה שאני חושב שאני צריך לעשות, לפי הכישרונות.
למה לא? למה לא? יעשה לפי כישרונות.
לפי הכישרון, אתה רוצה, תלמור דבר זה יקרה, כאילו, תהיה טוב
בסך הזה. לא, אבל אדם צריך לעסוק ב... הרי כתוב בחזן ש... על פי הפסוק בספר תהילים, תמיד אנחנו נותנים אותו, כי בתורת השם חפצו ובתורת הגן בו בלילה. שיש שתי בחינות בלימוד. הבחינה הראשונה זה תורת השם, שהתורה עדיין קצת בלתי מוכרת, אז זה כאילו התורה של השם. אבל ככל שהוא יותר בפנים, אז זה כבר הופך להיות תורתו. כלומר, הוא מגלה, כמו שאתה אומר, את הכישרונות שלו, את הדרכים המיוחדות שלו בתורה. תורה זה לא רק לימוד, זה גם קיום. אחד פתאום מגלה שהוא רוצה לעזור לילדים נכים, וזה טוב לו שם, והוא מרגיש שם משהו זורם, וכל התורה שלו באה שם לידי ביטוי. זה תורה. זה והוא יצטרך לעשות את החשבון שבין תורה ובין מצווה ובין מצווה ובין תורה, ויכול להיות שיצטרך שכיוון שלא יכולה לעשות על ידי אחרים, אז זה מה שהוא יעשה. אז הנה יש פה ביטוי לכישרון שלו. אומנות זה סוג של כישרון שאדם, יש מצב וראוי שכשהוא מגיע לאיזה פרק זמן שבו הוא צריך למצוא, לחפש איזה מקצוע, אז הוא יעבוד את השם במקצוע הזה, כי הוא אומן בתחום, ואומנות זה דרך של ביטוי, והוא יבטא את הרוחניות שהוא קנה בישיבה ובתורה בדרך שלו.
גם הוא לא הקיף את כל התורה עדיין?
לא, אבל הוא לא מפסיק עם התורה. מי מפסיק עם התורה? ממשיכים כל הזמן. מה? אז זה מה שאני אומר, שעוזרים את הישיבה מספיקים ללמוד תורה?
ביחס, כן.
מבחינת את סדר הזמנים נגיד. בסדר, אבל לא, לא, לא צריך לעבוד מהבוקר ועד צאת הכוכבים. עובדים לפרנסה כמה שצריך. עושה מלאכתך, עושה תורתך קבע, מלאכתך הרי. ועוסקים בתורה. ככה זה האידיאל. תראו, אני לא חי בבועה. אני יודע שהיום אתה צריך לעבוד ב-8 שעות, ואם אתה בהייטק אז בכלל אין לך גבולות, ואחר כך בקושי יש לך זמן לישון ולאכול קצת. אבל אנחנו צריכים למרוד בזה, אסור לנו להסכים לזה. אנחנו צריכים להיות איזה חיל חלוץ שאומר אחרת, שמתווה כיוון אחר. למה אנחנו צריכים להשתבד לחיים שהם לא בנויים בצורה הנכונה? כל העולם ככה, אבל זה לא מה שצריך להיות. הקדמונים בכלל לא היו ככה. הם בנו להם את החיים באופן כזה שעשו את תורתם קבע, והסתדרו עם הפרנסה בדרך נאותה. לא הלכו לבנות וילה של 10 קומות ולבזבז על זה את כל הזמן, אלא הלכו ללמוד. אנחנו צריכים להיות פורצי גדר, כי באמת המסגרת הרגילה היא לא כזו. אפשר לעשות את זה למשל מישהו מורה, מישהו מלמד, מישהו לאו דווקא במסגרת תורה של בית ספר או תיכון או ישיבה, או יש המון לימוד מבוגרים, קורסים, גרים, אני יודע מה. ההוראה היא בנויה באופן כזה שאתה לא מלמד יותר מ-4 שעות ביום, 5 שעות מקסימום. אז כשאתה מלמד אתה לומד, כשאתה מכין אתה לומד, יש עוד את החופשים, מורים יכולים ללמוד המון. ויש עוד כל מיני מקצועות כאלה. יש אני מכיר חקלאים שבאמת החקלאות בהתחלה לא מרשה לך שלא להתמסר אליה, אבל יש סוגים של חקלאות, אני מכיר אחד שהוא נורא רצה ללמוד. אני סיפר לכם משולמי, אני זוכר אותו עוד מתקופת הישיבה, והוא לא רצה, ואחרי שהתחתן לא רצה להתפרנס מהכולל, היה לו עניין כזה פנימי. אז הוא עשה לו לול, השיג את ה... הוא גר במאיר, איך זה נקרא שם? בית מאיר על יד ירושלים, היינו עושה משם לישיבה. היה לו לול לביצים שהיה שם, הוא ואשתו היו דואג מטפלים בו, זה 3 שעות עבודה ביום, משהו כזה, הוא אשתו עשו, פרנס שנים מזה, והיה לומד בצורה רצינית מאוד בישיבה, מאוד רצינית, שנים על גבי שנים הוא עשה את זה. עשה כך באיזה שנה עליו, הוא החליט לעבור לנצרים, גם שם היה לו לול. היום אני כבר לא יודע מה, זה היה לנו קשר, עד אחרי זה אני לא יודע. ועוד אני... מה? מכיר? מה זה? זהו, היה אחר כך עבר ליבול, והוא רצה להגשים, לעשות, להיות, לתרום בהיקשות שלו. אני מכיר אחד מהגולן, שכחתי את שמו, הוא הפך להיות קברן של דבורים. מיד אמרתי את המילה דבורים, הייתי אומר קברן, כבר הייתם חושבים אחרת. אז הוא גידל דבורים, זאת אומרת, פרס כברות בכל מיני מקומות, צריך להיזהר מגנבים וכדומה, וזה משהו עונתי. פעם, הדבורים בקיץ, באביב, יש להם הרבה הרבה פרחים, בחורף אתה צריך להכין אותם בסוכר, אז אתה פוקד את הכברות ונותן להם את הסוכר והם אוכלים, ופעם בשנה אתה צריך לעשות עבודה קשה, לקחת כל כברת איזה 70 קילו אולי, שהיא עמוסה בדבש, לרדות את הדבש, להוציא אותו, יש את התהליך כזה, לא משנה, ולשווק, אבל זה רוב רובה של השנה הוא למד תורה.
זה גם עבודה שמועילה לעם ישראל.
אז זה, אנחנו הזכרנו אולי פעם באחד השיעורים, הרב מדבר על זה, אתה שאלת את זה בשיעור הקודם, באורות, קודם כל זה מועיל לעם ישראל, מה לא טוב בזה לעם ישראל? קודם כל הוראה ולימודים של השפעה של תורה, זה מספר אחד. זה החזית מספר אחד.
מה שכולם יהיו מורים?
מה?
שכולם יהיו מורים.
אבל השאלה, על מי מוטלת האחריות לווסת? זה דבר שכל אחד עושה לפי רצונו, בסופו של דבר זה הכל מסתדר. יש איזו אמירה עוד מתקופת הראשונים ש... אילו כולם היו תלמידי חכמים, היה עולם שומם. נכון, אבל זה אחד מאלף. אז בסופו של דבר העולם יוצא, יש אמירה אחרת גם כן, אילולי המשתתים היה עולם חרב. זאת אומרת, אנשים נכנסת רוח שטור, והוא רוצה לעשות מפעל, הוא כבר הרוויח את ה5 מיליון, אבל זה רק התחלה, ויש לו רצון עוד, בחיים הוא לא יוכל עוד לממש את ה... הכסף הגדול שלו.
זה גם אמיתי.
מה?
הוא מקדם את העולם. אנשים המשוגעים האלה מפתחים את העולם.
כן, אבל המניע הוא שיגעוני.
השאלה אם אנחנו לא רוצים ש...
לא, המניע של האנשים האלה הוא שיגעוני, לכן הם קראו להם משוגעים. אז הנקודה היא כזאת, אני יודעתי, היא ש... קודם כל, אנחנו מובטחים שיהיו כאלה ויהיו כאלה, יהיו כאלה שהם... אני חושב שאנחנו בזה נמשיך לכל מיני מחוזות, השאלה זה מה שאנחנו רוצים. בוא נאמר, אנחנו שנינו, שאנחנו שואלים אחד את השני, מה יהיה עם העולם? אנחנו מופקדים על העולם? כשאתה שואל את עצמך, אני צריך לבחור מקצוע. אני צריך לחשוב באמת על עם ישראל, ואני הולך להיות קברן, או שאני הולך להיות מורה, או משהו כזה. מעבר לזה אנחנו צריכים לחשוב יותר, אנחנו צריכים לעשות איזה חשבון... נכון. אני זוכר כשאנחנו היינו הולכים להתייעץ עם הרב צבי יהודה, זה מה שהיינו עושים. היינו מסתכלים על התמונה של עם ישראל, אתה מסתפק אם ללכת להיות קברן או ללכת להיות מורה, אתה יכול להיות את שניהם, אז הרב צבי דף פעם לא אומר לנו מה לבחור. אבל היום מגלגל את השיחה באופן כזה שזה היה מובן מאליו, ואחרי ניסיון רב, אז כבר ידענו לבד מה הוא יגיד, למה הוא יביא אותנו. זאת אומרת, במקרה כזה הוא היה פורס לפנו לנו את התמונה הכוללת, שבנו מן הגלות, משבר הדור, אנשים מחפשים שיציגו לפניהם את התורה בגדול, כדי שיוכלו לשוב. וזה היעד שאליו אנחנו זורמים, שכולם ישוב אל השם, יבנה המקדש וכן הלאה וכן הלאה. אז מה יותר חשוב? להיות מורה שתופס מקום בתהליך הגדול הזה, או שאני דואג לעצמי? זה לא דואג לעצמי, זה דואג שיהיה דבש לעם ישראל, וזה חשוב, אבל מבחינת החשיבות יותר גדולה זה עבודת החינוך. זה מובן, זה באמת החשבון, וכל החשבונות מובילים לתורה. התורה זה לא פה איזה משהו פרטי, אני עכשיו עושה שבת לעצמי ותורה, חושב על התורה ולא חושב על המטוסים ולא חושב על ה... לא יודע. זה הנקודה מספר אחד שאנחנו עוסקים בה, זה נקודת התמצית, החיות של הכל, המנוע הכי הכי גדול של כל התהליך.
לא,
אז כל אחד, אז בתהליך, בסופו של יום, מה שנקרא, מתברר שכל אחד בחר במשהו שבסופו של דבר עם ישראל ממשיך הלאה. אין מחסור ברופאים ומחסור בחקלאים, יש מחסור בתלמידי חכמים, אבל זה מסתדר באיזה דרך. אילו באמת באופן תיאורטי, אילו היינו מגיעים למצב כזה שאין רופאים בעם ישראל מאיזה סיבה וזה פיקוח נפש, אז בלי ספק שהייתי אומר לך ממקום של תורה, אתה יכול להיות רופא, לך להיות רופא, לך להיות רופא. ועל זה כתור שכל מצווה שלא יכולה לעשות על ידי אחרים, אתה מבטל תורה והולך לקיים אותה, וזה מצווה גדולה מאוד. אבל המצב עוד לא הגיע לזה, לכן אנחנו שואפים באמת לשיא. אחר כך מי שקשה לו, מוריד זה עוד מוריד. מה אתה אומר?
יוצא את זה שכל מי שהוא לא מורה, זאת אומרת, כל החקלאים מבקים את זה שהם לא זכו להיות מורים, כי באמת הכי חשוב זה מורה, אבל אני כנראה לא זכיתי, אז אני חקלאי. זה חבל, חקלאי זה גם חשוב.
השאלה
השני, האם זה לא נכון רגע, גם בגמרא כתוב שאחד מאלף יוצא להוראה, אז האם זה לא נכון להדריך לישיבה?
אולי להוראה ולא אפילו יותר מחמל בגמרא כתוב.
אז האם זה לא נכון להדריך בן אדם שאתה הלך תהיה ירא שמיים בהייטק, ואתה תהיה ירא שמיים בחקלאות, ואתה תהיה ירא שמיים, אתה תהיה רופא ירא שמיים. זאת באמת כל אחד כאידאל, אנחנו צריכים שהרופאים שלנו יהיו ירא שמיים, אנחנו צריכים שיהיה לנו חקלאים ירא שמיים, שיהיה לנו אנשי הייטק ירא שמיים, ואנשי מנהלי ומנהלי מפעלים ירא שמיים, ושהישיבה פשוט, ואז שאומרים הישיבה לא דבר מצמיחה מורים, הישיבה מצמיחה אנשים ירא שמיים למה שהם יעסקו, וזה גם אולי טוב לעם ישראל. ובוודאי מי שמתאים לתלמידך להיות תלמיד חכם שיהיה, אבל חז"ל אמרו לנו שהמעט מהמעט הם האלה שבסוף צריכים תלמיד חכמים.
אז בעצם אתה לא חולק, אתה לא חולק שמי שיכול להיות תלמיד חכם שיהיה, אלא שאתה אומר מי שלא יכול אז צריך לעודד אותו לעשות דברים טובים בתחום שהוא יכול. מי חולק על זה?
לא, כי תמיד האמרות בישיבות זה כולם תנסו להיות תלמידי חכמים.
זה נכון, זה נכון. רק שנייה, בואו נראה ראשון ראשון, השאלה ראשונה, הנושא הוא חשוב, אז אפילו אם אולי לא נספיק את העניין, אז לא נורא, נספיק פעם אחרת בעזרת השם. קודם כל, העניין הזה שהחקלאי בגולן הסתכל בלב כואב על זה שהוא לא זכה לשבת בית המדרש, אלא להיות חקלאי. השאלה הזאת היא קיימת בכל מקרה, גם בלי כל מה שאמרנו עד עכשיו. בלי שאמרנו עד עכשיו, אנחנו יודעים שיש מדרגות מדרגות בעם ישראל. יש יותר קרובים אל הקודש, יש יותר רחוקים מן הקודש, והקריבה אל הקודש זה אחד המדדים לדברים בעלי ערך. משה רבנו, מי יכול להיות כמותו? אהרון, לשבת בסנהדרין יושבים 70, כמה יש? 70? יש, לא יותר. וכן הלאה וכן הלאה, יש היררכיה ויש סדר. אבל אדם לא... זאת אומרת, זה פוקד את החקלאי בגולן בכל מקרה, ההסתכלות הזאת שיש יותר מהם. גם מי שיושב בישיבה יש יותר... כאלה שהשיגו להישגים יותר גדולים ממנו. אלא מה אנחנו צריכים לדעת? אדם צריך להיות שלם עם עצמו ועם מה שהוא עושה. אם אדם יודע שזה שהוא חקלאי בגולן, זה אחרי כל החשבונות הנכונים, ואחרי כל המסקנות הנכונות, ואחרי כל הניסיונות, וכאן הוא פוגש את ריבונו של עולם, וזה מקומו, אם הוא הצליח לעשות את הבירור הזה, אז איזה השיר השמח בחלקו. השמח בחלקו זה לא רק אם החלק שלו זה ה-100% C של ה-C, גם אם חלקו זה רק 10%, זה חלקי, ואני שמח. אין לי את היכולת להיות משה רבנו, מה אני יכול לעשות? אין לי את הכישרונות, אז מילא אני לא מקנה בו, ואני שמח שיש משה רבנו, ושיש גדולים כאלה, גדולים, ואני שמח בהם, ומאחל להם שיהיו עוד יותר גדולים, אשרי חלקנו, ואני ככה זוכה להגיש את התה.
מצד שני מספרים לך סיפור, שאם היית בוכה מספיק, היית יכול להיות משה רבנו. שגם אם אין לך כישרון, אם היית מספיק בוכה, אז היית יכול.
אז לא בכיתי, ויכול להיות שאני פספסתי, אבל ככה, זהו, זה מה יש, זאת אומרת, הריסך...
צריך בתחושת דיעבד כל הזמן, מי שלא זכה להישאר בתורה כל חייו?
תראו, כתוב, זה טוב גם לך התשובה הזאת, שאני לא באש על השאלה הזאת, שבכיתי וכן הלאה. הגרא אומר שבאבן שלמה, אבן שלמה זה לקט שלקטו מכל מיני דברי מוסר שהוא אמר, מומלץ מאוד לראות זה פעם. הוא אומר שם שאחד מהדברים המרכזיים שעסקו בהם הנביאים בתקופת הנביאים, ואנחנו יודעים שהנביאים זה לא הממחת נביאים, זה הכפליים כי יוצא מצרים נביאים שהיו להם לישראל מאז יצאו מצרים ועד סוף בית, התחילת בית שני, 1,200,000. אז אחד הדברים העיקרים שהם עשו זה להגיד לכל אדם ואדם בשביל מה הוא בא לעולם, ומה תפקידו, ואיפה, ובאיזה דרך הוא יוצא מהכוח אל הפועל את כל מה שיש בו. אלא היום הוא אומר, אין לנו נביאים, אז אנחנו נמצאים במבוכה. על הרקע של המבוכה הזאת, עכשיו אנחנו נמצאים. זאת אומרת, תשובה אופטימלית, שלמה, אני יכול לומר לכם, לכל השאלות ששאלתם, כולל מה יהיה בעם ישראל, כולם יהיו תלמיד חכמי ולא חקלאי, התשובה, שהקדוש ברוך הוא נוטע בכל דור ודור נשמות שמתאימות לכל מה שהמשרד צריך. כמובן שכולם יעסקו בתורה, אבל יהיו כאלה שיעסקו בתורה יומם ולילה ויהיו בקודש הקודשים, ויהיו כאלה שיעסקו אחרי שהם חוזרים מהשדה וזה יהיה פחות וגם פחות איכותי, ויהיו כל מיני, וכל אחד זה יהיה זה נקודת החיים שלו, שם הוא מכיר את ריבונו של עולם, שם הוא ממצא את כוחותיו והוא שלם והוא מרגיש הוא בכלל לא לוטש את עיניו לשום מערכת אחרת. כל השלמות וכל העושר בגובה שלו, בגודל שלו, במינימליות שלו, לא משנה, נמצא אצלו. אחד יש לו עושר שמתחיל ברוחב של מטר ורץ לאינסוף, ואחד מתחיל ברוחב של 2 מטר ורץ לאינסוף. זה עולם אחד, זה עולם אחר. כל אחד הוא מחובר לאינסוף, הוא מחובר לשלמות חיים, אבל בגובה אחר, בממדים אחרים. אז יוצא שבעצם עם ישראל בנוי בצורה נכונה, זה כולל את הרופאים, כולל הכל. והשלמות של התורה משולבת עם מה שאדם יעשה וכן הלאה. אבל היום אנחנו לא, אין לנו בעלי רוח הקודש, כאלה אומר הגר"א. אז סומה עלינו, אז לכן אנחנו יושבים פה ומנסים ליצור איזה נוסחה שאיתה בכל זאת אנחנו יכולים לנהל את החיים שלנו. ואז אני, ובסופו של דבר שאולי יתבררו לנו הדברים, לא על ידי נביא, אבל על ידינו. איך יכול להתברר על ידינו העניין? אמרו חכמים שהדרך היא מקום של ליבו חפץ. החפץ הפנימי שלנו הוא מלמד אותנו איפה אנחנו נמצאים ומי אנחנו ומה אנחנו. אנחנו בדרך כלל לא שמים לב מה אנחנו רוצים, אלא רק מה צריך לרצות ומה חכם לרצות, הכל שכל. אבל פה זה מקום לא של השכל, אנחנו מנסים להבין את עצמנו. ועל פני תקופה, אם עוברת תקופה ואנחנו מסתכלים לאחור, אנחנו יכולים לראות שמשך החיים מתברר שיש לנו נטייה כזאת ונטייה כזאת, וההצלחה שלנו נמצאת פה וכן הלאה וכן הלאה. וככה בהסתכלות לאחור אנחנו יכולים לאט לאט לראות איזה מכנה משותף בדרך החיים שלנו, ועל פי זה לקבל כיוון פחות או יותר. זאת דרך מורכבת, אבל ממה היא מתחילה? מזה שאתה רוצה את המקסימום. ואנחנו מדברים עכשיו על זה, בסופו של דבר, אז המציאות היא מלמדת אותך שאתה בגלל אילוצי חיים ובגלל כל מיני סיבות אחרות, אתה צריך למצוא משהו שהוא לא המקסימום, ואתה תשמח בזה, וזה מתאים לך. אבל מי שאין לו דרך יותר, דרך אחרת, בבקשה. אז לכן, הוא לא צריך כל החיים שלו לחשוב, אני חי בדיעבד, אלא אני הייתי שם ב... ישבתי בישיבה, למדתי 15 שנה, היה כיף, הרגשתי שמציתי את עצמי, ושהמשך עבודת השם שלי במלוא החיות יהיה דווקא אם אני אהיה מדריך של נוער שוליים, ואני רומם אותם מהשפות, ואני רואה שאני לא יכול ללמוד את זה כמו שלמדתי בישיבה, אבל אני מרגיש ששם אני ממשיך את זרם החיים, והעצירה להמשיך גם עד גיל, עד 20 שנה בישיבה, אני מרגיש שזה לא, זה לא... זה לא זה, מכל מיני סיבות. אז זה ברור, זה סוג של ברור. או חקלאות, אני יודע מה. תספר לכם מה יעשה, איך שדברים יכולים להתנהל בעניינים כאלה. זה מאוד מעניין. אתם מכירים את אקלה? בדור שלי, המילה אקלה זה כל אחד יודע. גנרם, כן. את הרב... ראש הישיבה של ישלץ, אתם בטח מכירים. אז אני זוכר את ראש הישיבה של ישלץ והחרוץ הזה, אקלה, ברחו מהשישית אני חושב או מהשביעית, לא רוצים כבר ללמוד בכפר ארונית, רוצים ללמוד מרכז הרב, מספיק ללמוד, זהו, הם רוצים לימודים כאלה. ישבו חברותה, אני זוכר, במרכז הישנה עוד שהייתה ברחוב איפה שבית הרב, הרב צידה טיפח אותם, וישבו ולמדו ויגעו ממש, היו מתמידים, שקדנים, ישבו כמו שצריך, עד שהגיע מלחמת, ושנים, עד שהגיע מלחמת ששת הימים. אני מדבר על תקופה שאז הייתי בגיל 18, מתי שהם היו שם בזוג כזה, ששת הימים, אני הייתי בן 24, 5, משהו כזה, 6 שנים, ישבו, יגעו. זהו, נגמר מלחמה, כבשנו יהודה ושומרון, כבשנו את הגולן, אקלה הלך, הרב, נו, מה שמו? הרב וייס, המשיך בישיבה שנים אגבי שנים, אחר כך הקים את הישיבה לצעירים, וזאת אומרת, הוא לא הקים אותה, הוא קיבל אותה, כבר הוא כמו על ידי אחרים, הפילטר היה ישיבה, אחרים לפני זה, מי היה ראשון, לא זוכר, לא משנה, ואקלה הלך להקים את רמת מגשימים, זה היה קצת הפתעה, אבל הלך להקים, והקים שם בתלפה אחרת את המטעים, שם מהלכים גדולים, מטעים על מטעים, שנים היה עסוק בתוך זה, ואני תמיד פלטתי, אבל הכרתי אותו בתור אחד שהוא בתוך התורה, והוא היה מסורים עם הסנדלים והדובון, ומתנחל וכו' וכו'. באיזה שלב אני שומע אקלה עזב את רמת מקשיבים, זה אחרי הרבה שנים. עכשיו אתם אומרים, הסיפור רק עלה. אני לא סופר לי כאן, אני לא יודע אם אני בדיוק חוזר על הפרטי פרטים או משהו כזה. יום אחד הוא בא לירושלים, מאה שערים, בשול, אתם יודעים איך זה השול, יש שם איזה... קיצור, הגיע מאירים, ואז הוא נכנס מאירים. הגיע מהריב, היה כמה דקות לפני מהריב, ישב בסוף בירקתי המקום, ניגש אליו ברסלב אחד, יושב על ידו, מדבר אליו ככה בקול מהלב, שלום, איפה באת? מהגולן. מהגולן. ומה אתה עושה? מטעים. 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 נו, ואתה מתפלל לשם שכשאבוקדו יגדל כמו שצריך. הדיבורים כאלה. אחרי שנים של ניתוק מהלימוד, הדברים האלה חדרו אליו, הוא מספר. טלטלו אותו, פתאום הוא נפגש עם טהרה, פתאום הוא נפגש עם קדושה אחרי כל הקשיחות של היומיום. הוא חזר לשם, הוא אומר, אני רוצה 3 חודשים חופש, אני רוצה ללמוד, אני מרגיש שאני חייב את המצברים למלא. נתנו לו, נכנס, אני לא זה לא יודע, לאיזה שיבה שקע בלימוד, וחזר והחליט שהוא עוזב את רמת מגשימים, הוא חוזר ללימוד תורה, עזב את הכל, חזר. איפה הלך ללמוד? הלך ללמוד בכולל גליציה בעיר העתיקה, גר עם אשתו באיזה חדר שאני זוכה עכשיו לגור שם, חדר כלום של כלום, וישב מהבוקר עד הערב עם, עם תפילין על הראש, שם הם לומדים על פי דעת, על פי פסקי הגרא. 10 שנים רבותיי, באיזה שלב אז ביקשו ממנו שיעבור למורג לחזק שם את האחיזה בגוש קטיף, אז הוא הולך ללמוד, הוא המשיך שם ללמוד 2 אותו דבר כדרכו, עם אותם סדרים, לא שינה מקום, לא שינה שום דבר מאורחות חייו. אחר כך, אחרי הפינוי, אז הוא קנה דירה ב100 שערים, והוא ממשיך שם, יושב ולומד ולומד. הייתה תקופה שהתפללתי, יש ב100 שערים, בית כנסת, כל יעקב זה נקרא, איפה ששתיבלך, בית כנסת גדול, יש שם עניין ותיקים. עליתי שם מתפלל, וגם הוא היה מגיע לשם, הוא מתפלל שם, עד היום אני חושב מתפלל שם. והיה שם יהודי אחד זקן ישיש בקושי זז, הירש, הרב הירש, הוא היה שר החוץ של העדה החרדית, יש מלחמה נגד הציונים, נגד הכופרים, והוא, הבן שלו, כבר מבוגר, הוא היה מוביל אותו, מניח לו תפילין, וקושי הוא זז. באיזה שלב, פעם הבן היה חולה, אז אקלה הלך לעזור לו. מאז הוא לא רוצה שהבן שלו יעזור, רק אקלה. הפנים שלו כל כך קורנות, כל כך מלא אהבה, והוא אומר לו, זה ציוני, אני רוצה אותה יותר ממך. והוא עד היום יושב יושב. אז מה תגידו על הבירורים? זה לא שחור לבן, זה לא, כמו שאומר הגר"א, אם היה לנו רוח הקודש היינו מדברים אחרת בשיעור, היינו אתה ככה ואתה ככה ואתה ככה ואתה ככה, אבל אין לנו. אז הדרך ההגיונית זה להתחיל עם הכי הרבה, ואחר כך אתה כבר בודק את הכוחות, אתה בודק אם אכן אתה שם או שזה. אספר לכם עוד סיפורון קטן, אני חושב שסיפרתי אותו פעם. הייתי פעם בכולל בגדרה, גרתי בגדרה, גרתי בכפר ליהו, אז זה היה קרוב לבית, אני לא הייתי מחובר שם לא כספית, אבל זה היה פשוט נוח שם ללמוד. אני מאוד אחד חברותה ממרכז, ואחרים היו חרדים שבאו מבני ברק, והיו נותנים שיעורים בערבים שם, בבתי כנסת. אז שם היו חבר'ה שהם אמרו על עצמם, אנחנו מנוונים, אין לנו כבר כוחות ללמוד. זה היה רחמנות לראות אותם. יש גם דבר כזה, כמובן שלא זה מה שצריך להגיע בתורה, חז ושלום. לא עוד התנוונון בסביבה, אלא עוד ינוון בסביבה. אז גם זה יש. סוף דבר, אנחנו צריכים לחפש. בכל חיפוש מתחילים עם המקסימום, והתפקיד שלי פה זה לא להוציא אנשים מהתורה, אלא להכניס אותם לתורה ולעודד אותם. מי שאחר כך קשה, מה? אתם תראו עוד 15 שנים שבית המדרש יהיה שונה, יהיו כאלה שיצאו, ככה זה הסדר. איך אמרו חכמים? 1,000 נכנסים, 100 יוצאים למקרא, 10 יוצאים למשנה, 1 יוצא לגמרא. מה זה הנכנסים והיוצאים האלה? זה הבירור הזה שאנחנו עוסקים בו. אז מי שנמצא בתוך בית המדרש הוא משתדל שישארו כמה שרק אפשר, אבל זה לא, זה לא, זה לא שמי שלא אז זה נפל או חלילה דברים כאלה, לא, אלא תהליך של בירור. באף אחד אני לא אומר בהתייעצויות תלמד ושום דבר, אל תסתכל על כלום. בוחנים ורואים אם הוא תקוע, אם אפשר למסמס את החסימה הזאת, אז ממסמסים. אם נמצאים באיזה תקיעה כזאת שאין אין לאן ללכת, אז אין מה לעשות, אז צריך לעזוב, למצוא משהו אחר. אבל התפקיד הוא לבדוק תמיד, זה שאני תקוע זה בגלל שאני לא שייך, או בגלל שיש סיבות, ובדרך כלל יש סיבות. בסדר? טוב. נכון, זה מראה שהוא נורא נורא רוצה, והרצון הזה, אם הוא כזה עמוק, אז בסופו של דבר הוא יכול גם את השינויים. טוב, יש עוד הרבה מה לומר בזה, אנחנו בעצם לא סגרנו, אז אולי רק אנחנו דיברנו כבר את כל העניינים כדי שנוכל להבין את זה בבירות עכשיו. ג' עיקר הידיעה היא, עיקר ידיעת התורה היא שתהיה כללות התורה, כמו שאמרנו, כל השעס, כל התמונה הזאת שהתורה היא אור השם הכללי שמתגלה בחיי עם ישראל בארצו. כל כללות התורה דבקה בלב בחוזק והכרה ברורה כל כך, עד שמכוח השפעת הכלל, מכוח זה שהוא מבין מה זה תורה, התורה זה התגלות דבר השם בישראל דרך ההלכות והאמונות וכן הלאה, אז מכוח השפעה של ההבנה הכללית יושפע כוח הזהירות הפרטי לכל מצוות ודקדוקי תורה. אז מכוח זה, אז אני עכשיו נזהר בכל פרט ופרט, כי הפרט הזה חלק מכלל כזה גדול. ואז דומה הדבר לכוח חיים הנובע מן הלב ומתפשט על האיברים כולה. כן, הלב זה העניין הכללי, התפיסה הכללית של כל התורה כולה, ומתוך זה כל עבר מקבל גם כן את החיות ואת הדם. מה שאין כן מבלעדי הידיעה האמיתית הכללית, שהתורה היא דבר השם לאומה, התגלות השם לאומה הישראלית בארצה, בלי ההבנה הכללית הזאת, הרי כל דבר מן התורה הוא עניין מיוחד בפני עצמו, לא קשור לשום דבר אחר. וזה מטיל שיבוש. התוכנית הכללית היא נותנת את הכיוון של כל פרט. הפרט הזה זה פרט של דבר כזה כללי שאני מבין אותו. אבל כשאני לומד כל פרט במנותק, יכולה להיות תורה מאוד מאוד לא, לא, לא מאוזנת וכן הלאה. וזה מטיל שיבוש ביסוד הכרת התורה, ומונע מעבודת אהבה ונדבה. וזה מה שאומר הנביא, והיה להם דבר השם צו לצו, קו לקו. ולמה הוא... למה הוא מוסיף עכשיו את המשפט? הרי הוא גמר בעצם לומר, אני חושב כדי לגמור בדבר טוב. כי צריך שיהיו דברי תורה ניכרים לחוקה אחת ומצווה אחת. הרי הוא אמר את זה קודם. הוא לא רוצה לגמור דבר לא טוב. אז נגמור בדבר טוב. כל טוב.